ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות.
היום אנחנו מארחות כאן את שיר צימרמן, יוצרת תוכן, מעבירה סדנאות ויזמית חברתית ומנהיגה רגשית. שירי כותבת העמוד שקר אחד ביום ואת כל הטקסטים שלה תוכלו למצוא גם בעמוד האינסטגרם. ברוכה הבאה שיר. בוקר טוב שיר.
בוקר טוב.
איזה כיף שאת איתנו היום.
גם לי.
אנחנו ממש מתרגשות לארח אותך. חיכינו לזה מאוד.
ציפינו.
ממש. ואנחנו כמובן נרחיב יותר גם על התחושות שלנו לגבייך, לגבי הכתיבה שלך. אבל למי שבכלל לא מכירה, את יכולה קצת לספר על עצמך?
בטח. אז אני שיר. אני יוצרת תוכן, בלוגרית, אפשר להגיד, בתחום הכתיבה. אני כותבת סיפורים קצרים על מערכות יחסים, ברובן על גברים. יש לי איזושהי שאיפה לכתוב גם על נשים, אבל אני עדיין חוקרת את התחום. זהו.
איך הכתיבה פגשה אותך בחייך? באיזה נקודה?
האמת שאתמול דיברתי עם חבר לפני הפודקאסט, ושאלתי אותו את השאלות ששאלתן אותי, כדי שהוא יענה במקומי, סתם כדי שיהיה לי כזה שיקוף. ויש לי סיפור קבוע על זה שטסתי לקנדה וחזרתי, ואבא שלי אמר לי להתחיל לכתוב, כי חזרתי במצב לא ממש טוב משם. ואותו חבר אמר לי, זה לא נכון. את התחלת לכתוב כשהיינו בתיכון, ובנות היו מבקשות ממך לכתוב הודעות בשמן. ופתאום קלטתי שאני כבר שנים כותבת עבור אחרים מסרים, שזה ממש נפוץ, בכל חבורה אני חושבת שיש את הבחורה הזאת שכותבת. וככה שידחתי בין אנשים, וככה הפרדתי בין אנשים, הודעות פרידה, הודעות התחלה, פלירטוטים, כאילו כל מה שצריך כזה לפי הבקשה. ונראה לי ששם התחלתי לכתוב.
זה הגיפט שלך לעולם.
כן.
זה מעניין, כי אמרת שבאמת בכל חבורה יש את הבחורה הזאת שכביכול כותבת בשם כולן, בואי נקרא את זה ככה. אני מרגישה שהרבה אנשים עדיין מרגישים קושי בלהתבטא בכתב. זאת אומרת, אני יכולה לשבת פה ולדבר איתך, אבל הדרך שבה אני אבטא את מה שאני רוצה להגיד לך, כשאני כותבת, לאו דווקא יתפרש באותה הצורה. איפה זה פוגש אותך, נגיד, סיטואציות כאלה?
אני חושבת על זה הרבה לאחרונה, מתוך זה שאני מעבירה סדנאות כתיבה, ואז אני צריכה להגיד למי זה מתאים, והאינסטינקט הלא מאוד מכירתי שלי אומר לכולם, זה לא ממש נכון למכור ככה, אבל זאת התחושה שלי. מתוך זה שאני באמת חושבת שכולנו בסוף אנשים כותבים. אנחנו אפילו היום נעדיף לכתוב מאשר לענות לטלפון.
נכון.
כאילו אנחנו, מרבית התקשורת שלנו היום היא בוואטסאפ, אינסטגרם, מה שזה לא יהיה, אבל זה דרך הקלדה ואותיות כתובות. אני חושבת שזה גם הטבע שלנו, שבאנו משם, ממכתבים ומכתיבה, והעניין הוא שכמו ש... מישהי שהיא לא זמרת, יהיה לה קשה לשיר, למרות שהיא יודעת לשיר. אולי היא לא מצוינת בזה, אבל היא יודעת לשיר, ולא תרשה לעצמה לשיר, כי היא לא מצוינת בזה. ככה אנחנו גם עם כתיבה. אם לא יוצאת לי ההודעה המושלמת, אני אבקש מחברה שתעשה לי את זה. וזה קשור להתבטאות ולאפשור שלי להביע את עצמי בכתב. כשזה נשאר וזה נוכח, ואני יכולה להביט בזה, או עלולה להביט בזה שוב ולהתמודד עם זה, ולתת לעצמי ממש הוכחה קיומית. בכתיבה יש משהו שחוזר אליך. כשאתה אומר מילים באוויר, הן פשוט נעלמות. אז אני חושבת שזה נוגע יותר באפשור שלי להביע את עצמי, ולא ביודעת או לא יודעת לכתוב.
ובכל זאת, יש לכתוב, כמו שכולנו נדרשים לכתוב, לתקשר, בין אם זה לשלוח עירה, או בין אם זה לכתוב איזשהו מכתב למלצה שאנחנו צריכים בשביל איזושהי עבודה. אבל בכל זאת, הכתיבה שלך היא שונה. אני מרגישה לפחות שהכתיבה שלך היא מאוד מהלב, מאוד מעומק הדבר, מאוד אותנטית, כנה, חשופה. וא' זה דבר אחד לדעת לעשות את זה. דבר שני זה לבוא ולשתף את זה. שזה משהו שאת עושה, ומאיפה האומץ, מאיפה הרצון לעשות את זה, איך זה קרה?
זאת שאלה טובה שמצריכה אותי להתוודות. אני התחלתי באנונימיות מוחלטת, כאילו עכשיו אני יושבת פה, בין חשופות, מול מצלמה, זה אחרי 4-5 שנים שהייתי מאחורי הקלעים, ולקח לי המון זמן לצאת החוצה. וגם את זה עשיתי די כזה, כי החיים כבר ממש אילצו אותי. אז התחלתי בתור דמות אנונימית, בחרתי בזה כדי לאפשר לעצמי להתבטא באופן רדיקלי, וכשהרגשתי שהדמות הזאת מתחילה ממש להשתלב עם שיר, החלתי לצאת החוצה, זה לא קל. זה לא תהליך כזה של, פשוט אני אומרת מה שאני רוצה, וזהו, כולם מקבלים את זה. ממש היה תהליך.
אני ממש זוכרת שהתחלתי לעקוב אחריך, באמת אי אפשר היה למצוא את הפנים שלך בשום מקום. זה היה ממש רק הכתיבה, נטו הכתיבה, אבל זה שחף, זאת אומרת, לא הייתה איזושהי דמות שידעו מי היא, אבל זה מספיק דיבר ומספיק תקשר, הייתה הזדהות, זאת אומרת, אנשים באמת הרגישו את הדברים שזה מספיק גרם להם לרצות להישאר, גם מבלי שהם ראו אותך, ובואי, את אישה יפה, את מושכת, זה לא מובן מאליו. אז למה את חושבת שבכל זאת זה שחף והצליח?
שאלה מדהימה. אני חושבת שגם כתבתי מתוך נקודת כאב מטורפת את ההתחלה, כאילו ההתחלה הייתה ממש כואבת, וכתבתי כמה שיותר אישי. כאילו הכלל שלי היה תמיד, אני סומכת על הקוראים שלי, ממש נתתי אמון בקוראים שלי, אני לא מנסה להסביר את מה שאני עוברת, אני מראה. אני ממש מראה את מה שאני עוברת, וזה הטריק, אני חושבת, ששמחתי על הקוראים, ואפשרתי לעצמי להתבטא, כמו שאת במערכת יחסים, ואת מביאה את עצמך, ואת אומרת, אני סומכת עליו, שאם הוא כאן, אז הוא כאן כי הוא רוצה אותי, אז אני מביאה את עצמי, ככה גם עם הקוראים שלי. כתבתי מאוד פתוח, וכל פעם שזיהיתי משהו שכבר נאמר, השתדלתי לטפס כזה לעוד מדרגה יותר פתוחה, או עוד שכבה מתחת לאור שעוד לא נגעו בה. זה תמיד האזורים שאני אוהבת לשחות בהם.
וזה ככה היה ממש מההתחלה? זאת אומרת, לא היה לך איזה שהם חששות כשהחלטת, טוב, אני... שאת יש הבדל בין לכתוב את כל הלב שלך ביומן, שנמצא אצלך מתחת לקרית, או כזה על השידה בצד, לבין לכתוב את זה החוצה. איך כאילו... איך הם מתגברים כזה על... או אני לא יודעת, אולי בכלל לא היה אחד כזה, איזשהו פחד.
פתחתי את העמוד כדי להשחיר על האקס שלי. זה ה... אני שנייה נחייך את זה, בסדר? כאילו זה לא היה כזה, אוקיי, אני אפתח את העמוד, ואז הוא יבירה לי ויהיה לי עסק. לא, זה היה כאילו, אני מאוד 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 פגועה. יש בי המון צורך לנקמה, המון צורך כזה לספר את הסיפור ולהראות מי הטוב ומי הרע. ואני לא יכולה לעשות את זה בעמוד שלי, כי בדיוק יצאתי מבית ספר למשחק, ושם בעצם היינו בזוגיות, אז כל העוקבים שלי הם אנשים מהבית ספר למשחק, והכל גם ככה מאוד, כן, מאוד קיבוצי צהוב כזה. אז אמרתי, אני אפתח עמוד ואני פשוט אשחיר את חייו. ותוך כדי שניסיתי להשחיר את חייו, ממש קרה לי הדבר הזה שאת מצביעה על מישהו כאשם, וכל שאר האצבעות מופנות אלייך, וכל מה שבעצם ניסיתי להשליך עליו חזר אליי, והבנתי על עצמי המון דברים, וחשבתי שאני כותבת עליו, אבל גיליתי שאני כותבת עליי דרכו. אז ההתחלה הייתה מאוד אימפולסיבית, מאוד אמוציונלית. אני קראתי לזה שקר אחד ביום, כי רציתי להתחייב לכתוב פעם אחת ביום, ואמרתי שגם אם יהיה עוקב אחד, אני אמשיך לכתוב, אני מחויבת לו. ומהר מאוד זה נהיה ויראלי. והייתי מין כזה, מה? אוקיי, הבנתי, אתם אוהבים את זה. ואז התחלתי להקשיב לקהל, ולהתחיל לרקוד עם הקהל גם, ולא רק אבל ההתחלה הייתה מאוד פשוט מכונת יריעה אוטומטית של מילים. אני גם תמיד שולחת את מי שבא אליי לסדנות, אני שולחת אותו לקרוא את הקטעים הראשונים, אני מאוד מובכת מהם היום, אבל אני לא מוחקת אותם בכל זאת, כי זה יפה לראות דרך, אבל הקטעים הראשונים הם כזה, אתה רע, אני טובה, אתה פגעת, אני נפגעתי, כאילו זה בעיקר מה שיש שם.
וואו, ועכשיו דיברת על נגיד תקשורת עם עוקבים, באיזה שלב זה הגיע? או מתי באמת הקשבת לתגובות של אנשים מבחוץ?
שאלה טובה, בהתחלה אני ממש זוכרת שהייתי עושה, נגיד, שלישי שאלות, זה מה שקורה עד עכשיו. אז בתקופה הראשונה של שקר הייתי עושה, כותבת לעצמי את השאלות, וגם את המחמאות.
Take it or make it.
כותבת מעולה, איזה מרגשת את, אני ממש מזדהה עם זה, כאילו ממש הראיתי לקהל, איך אני רוצה שהם יתקשרו איתי. אז זה לקח כמה חודשים עד שזה יתייצב, אבל אני חושבת שבגלל שהייתי דמות אנונימית, אז הייתי כמו, הפכתי למין תו וידועים כזה, ואנשים הרגישו ממש בנוח, הם כזה, אוקיי, אם את פותחת, אני לא מכירה אותך, אני אפילו לא יודעת מי את, אני גם אפתח. מדהים. וזה ישר, השיחות בשקר הם ישר לעומקים, כאילו אין, כמעט ואין שיחות כזה של...
שטחיות.
כן.
מה שלומך?
כן, יש ישר, נפרדתי, קרה, זה, מה, כאילו אין, כן, אין...
מה הוידועים הכי מופרעים שקיבלת?
וואו. אני חושבת שהמון חשיפה לבגידות בתוך מערכת יחסים, הרבה מערכות יחסים אסורות, כזה אסורות בתפיסה החברתית, וגם משהו שהוא בשבילי הוא פחות סיפור גדול, אבל הרבה כזה, יש לי בן זוג ואני נמשכת לאחרים, יש לי בת זוג ואני חושב על מישהי אחרת, תפסתי את חבר שלי, רואה פורנו, וממש קשה לי עם זה מה לעשות. חיטטתי לחבר שלי בפלאפון, וראיתי סרטונים שלו עם האקסיט. כאילו דברים שהם קורים, אבל יהיה לך קשה להגיד אותם גם אפילו לחברה הכי טובה שלך, כי את מול עצמך קשה לך עם זה.
לגמרי.
איך את מגיבה לדברים כאלה?
וואו. האמת ששנה אחרי שפתחתי את שקר, החלטתי ללכת ללמוד מדעי התנהגות, כדי לקבל איזושהי הכשרה. לא רציתי להיות מטפלת או משהו כזה, אבל רציתי להתחיל להבין קצת יותר באנושות, באנשים, בחברה, בתקסים חברתיים, כדי לתת איזשהו מענה שהוא יותר עוטף מאשר פותר בעיה ספציפית. אני בדרך כלל מה שאני אעשה זה קודם כל אתרגל על עצמי לא לבוא בשיפוטיות, לא משנה מה שמים על השולחן, ורק לעודד את השיח. כאילו קודם כל כזה כן. מעולה ששיתף, זה כבר תנועה טובה. ובעיקר לשקף. בעיקר להפנות שאלות ולהזכיר לבן אדם שפונה אליי כרגע שהסמכות היא אצלו. כאילו שהוא המנהיג של המסע, או היא המנהיגה. ולא אני. כי אנשים קצת אוהבים שמחליטים או מנהלים סיטואציות בשבילם.
נכון. אני חושבת שבעיקר, בהמשך למה שדיברת עליו עכשיו, זה שיצרת איזשהו מרחב שאנשים מרגישים בו בנוח, להביא את עצמם בצורה מאוד פגיעה, מאוד אותנטית, גם את החלקים הפחות יפים בחיים שלנו, וזה גם משהו שאת מביאה בעצמך, ובואי שנייה לשים דברים על השולחן, האינסטגרם במיוחד הוא מרחב שמאוד, לפעמים אנחנו פחות רואים בו את השיתופים האותנטיים. ספציפית, אנחנו נגיד יוצא מן הכלל, כי אנחנו בצורה מודעת משתמשות בפלטפורמה הזאת כדי לשנות את השיח, וגם עוד נשים ואנשים שאנחנו מכירות מהמעגל שלנו, אבל עדיין גם אנשים שהם לא מתפרנסים מזה. זאת אומרת, את לא תראי מישהי שמעלה התמונה שלה בוכה, סתם. גם היום אם מישהי מאיתנו עושה את זה, עדיין יש מאחורי איזה מחשבה ואיזשהו רצון. אז אני אומרת שזה שאת מאפשרת את זה, זה נותן איזושהי לגיטימציה לאנשים להבין כזה, אוקיי, לא רק לי זה קורה. ועוד אנשים חווים ימים חר, ועוד אנשים מתמודדים עם אתגרים במערכות יחסים שלהם. ואנחנו לא מדברות על זה גם עם האנשים באמת בחיים ביום-יום. אז אני חושבת שקודם כל זה ממש חשוב שאת עושה את זה. וגם השיתופים שאת מעלה לשולחן. ובאמת, דיברת על זה שהתחלת את זה מהרצון להשחיר את האקס. אבל זה המשיך עד היום. והכתיבה שלך, אפשר לומר, באופן יחסי די מתעסקת רוב הזמן במערכות יחסים.
כן.
אז איך זה התפתח לאורך הזמן? זאת אומרת, את התחלת מאיזשהו משהו אחד והמשכת איתו. אז איך זה התפתח?
כן, שאלה מעולה. וגם שיקוף ממש נכון על המצב במדיה החברתית. תמיד כתבתי על גברים. גם לפני האקס הגדול שפתחתי את העמוד, הייתי כותבת כזה פה ושם, מפלרטטת עם כתיבה, אבל לא מתמידה. הוא נתן לי את הדרייב ממש להתמיד, אבל משהו באינטראקציה עם גברים מעורר בי המון 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 תחושות, והדמיון שלי פשוט טס. כאילו אני ממש, אני בדיוק עכשיו חזרתי מלונדון, אני הולכת במוזיאון, במקום להסתכל על יצירות, אני מסתכלת על
אנשים,
על אנשים.
כן, ראיתי ששמת את זה ומאוד הזדהיתי.
כן, כתבתי ואז מלא כתבו, ואני כזה, יש, אני לא מוזרה היחידה. ואני מסתכלת כאילו על גבר שיושב עכשיו ומסתכל על יצירה, ואני ישר מדמיינת בראש מי הוא, מה הוא, ואיזה תחום העניין שלנו ביחד, ואיך נדבר, ומה נעשה, ולאן את כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר. תמיד אני אומרת שאם הייתי פסל, כמו שיש פסל נשים, אז אני הייתי פסלית, מפסלת, של גברים. וזה היה, הייתה לי את המערכת יחסים הזאת, שכתבתי עליה הרבה, התנקיתי ממנה, ותמיד הייתי כזה, המוטיבציה שלי הייתה מה יקרה ביום שהוא יפגוש את המילים שלי, וזה מאוד הפעיל אותי. זה מאוד הפעיל אותי גם במקום של פחד, אבל לפעמים זה טוב גם קצת לפחד מיצירה, כאילו לא להרגיש בנוח מול יצירה, וזה כל הזמן החזיק אותי באיזשהו מתח, ולאט לאט הרגשות כלפיו דעכו, ונכנס גבר אחר לתמונה, והוא הפך להיות הכלי שדרכו, אני, נגיד המכחול שלי לצורך העניין, הכלי שדרכו אני מבטא את עצמי, וגם איתו הייתה אהבה שיצרה סיפור קצת, קצת מורכב, היינו שנתיים בקשר, אבל שנתיים של פרידה. אני לא יודעת אם אתם מכירות מערכות יחסים כאלה, שפשוט כזה ברור שזה נגמר, מושכים את זה ונפרדים, מושכים את זה ונפרדים. ואז הגיע סיוון, שזה בן זוג הנוכחי, וזה היה האתגר האמיתי שלי, כי פתאום הייתי צריכה לכתוב על אהבה.
על טוב.
כן. ואני יודעת לכתוב על, על פרידות. כן, כאילו שאני וסיוון נפגשנו, הסיפור הראשון שכתבתי עליו זה איך ניפרד. והוא אמר לי, מאמי, מה? לא, מאמי, אתה יודע, שקר אחד ביום, כאילו זה מה שאני עושה, אני כותבת פרדות, הוא אומר לי, כן, אבל אתה אוהבת אותי. אז כאילו, מה עושים? ואז הבנתי שאוקיי, רגע, המוח שלי רגיל לחשוב מהסוף להתחלה, והתחלתי לשנות את השפה, והתחלתי להתעסק באהבה ומה שיש, ובפחדים שדווקא אהבה מציפה, ובכאב שאהבה מציפה, מורכבות שאהבה מציפה, וזה עדיין מאתגר. זה עדיין מאתגר.
גם
ומה זה מרגיש לך שונה עכשיו בכתיבה?
לכתוב על, על הטוב, זה אוטומטית שולח אותי לכזה, זה משעמם, זה קיצ'י, זה כאילו, זה לא מייצר הזדהות, זה חיובי, זה מין כזה, מה, איפה, למה זה לא, כאילו, למה לא מרגישה את זה? שאת כותבת על פרידה, כל הגוף שלך בוער, אני יכולה עכשיו לכתוב קטע ולהיות כזה בוואי, וואי, 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 כאילו, וכשאני כותבת על אהבה, אני מין כזה, נעים לי, וכאילו, אני לא רגילה לכתוב מהנעים לי, אני לא רגילה ליצור מהנעים לי. אני הרבה יותר אוהבת את זה היום, כן? אני מאחלת לעצמי רק ליצור משם, אבל זה שינוי מחשבתי. זה כמו להיגמל מחדשות ברמה הזאת, זה כמו להיגמל לצרוך תוכן שלילי שלוקח אותך לאקסטרים של רגשות, ופתאום להיות בכזה, רק לשמוע דברים טובים, רק דברים שעושים לך טוב, ואז את אומרת, מה רגע, למה אין לי לחץ בחזה? כאילו, למה אני חיה בכלל אם אני לחץ בחזה? אנחנו כל כך רגילים לחיות כזה בקפיצות, שפתאום שאת לא, את כזה, ככה? אוקיי, זו תנועה אחרת.
מעניין, האמת שבדיוק ביום שישי האחרון זה היה לנו, אנחנו עושות מפגשי בוקר של כתיבה ויוגה. ובמפגש, אז גם תמיד אנחנו עושות כתיבה עם שאלות מנחות, ואחת מהבנות דיברה על זה שבדרך כלל היא לא מרימה את היומן שלה בימים שקורה משהו טוב. היא כותבת ביומן רק כשקורים דברים רעים.
כשיש משבר. כזה,
יש איזה משבר והיא צריכה לפרוק, אז היא פותחת את היומן. אז אני מרגישה שהיא יכולה מאוד להזדהות עם מה שאמרת. ואז גם דיברנו על זה, ממש ניהלנו איזשהו שיח, ודיברנו על החשיבות של באמת להנחיח רגעים שהם טובים, ומביאים לנו אושר, ומציפים בנו תחושות שהם באמת כאילו יכולים להביא אותנו למקום שהוא כזה, לא יודעת אפילו כי אני עושה תנועה של גל כרגע, אבל זה כזה גל רגוע ונעים, שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא נותנים לו חשיבות בעולם הזה, כאילו אנחנו חיים כאילו במקום שאנחנו רק כזה, רק את הדברים הגדולים אנחנו משתפים, ואת הדברים שהם כואבים וכזה. מה אם לדבר רגע על הדברים הטובים? כי היה לנו פעם, אני והבן זוג שלי, תמיד אוהבים כזה בערב לשבת אחד עם השנייה ולעשות איזשהו רפלקציה, כי אנחנו לא נפגשים במהלך היום. אז כזה רגע לדבר על מה היה ביום, והיה איזשהו כמה ימים כזה אינטנסיבי, שדיברנו רק על מה שכבד וכואב, שזה מהמם, כן? אז אמר לי, רגע, ומה,
מה היה טוב.
ומה טוב. ופתאום הבנו כמה אנחנו כאילו נותנים מקום להפוך, לא נותנים מקום. הדברים האלה שהם באמת טובים ומרגיעים ונותנים לנו את התחושת נינוחות. מחפשים רק כל הזמן כאילו להביא למעלה את מה, את מה שלא נעים ולנסות להנעים אותו, אבל בלי להנחיח את מה שטוב. אז זה מעניין. מעניין להגיע ממקום כזה ואז להתחיל לכתוב על מקומות שהם באמת כל כך כאילו רגועים וטובים.
את יכולה לראות את זה על הרבה אומנים גם, נגיד מוזיקאים ספציפית. נגיד ניקח את טיילור סוויפט כדוגמה, זה הכי כזה אישה שכותבת על האהבה בחיים שלה, והשירים שבהם את מרגישה את הכאב הוא מאוד נוכח וחזק, וזה גם משפיע על העוצמה של השיר. וכשהיא במקום טוב, או לפחות ככה אני מאמינה שהיא במקום טוב, אז זה גם מורגש, ואז לפעמים אולי זה קצת פחות עוצמתי, או שזה כן עוצמתי. יש שירים על, בכללי אפשר לקחת את זה להמון אומנים, פתאום אלבומים שלמים שמוקדשים לכאב, ואז פתאום אלבום שהוא יותר אופטימי, ואת אומרת כזה, רגע, מה קרה? אבל איפה הלאט שהיה שם? Mm-hmm. או כזה, זה מפחיד. וגם במיוחד שזה המקצוע, זאת אומרת כזה, וואי, כמו ששיתפת, המחשבות שעולות לך כזה, אולי זה פחות מעניין, אולי אנשים פחות יזדהו עם זה. אבל אני חושבת שדווקא המקום שאת נמצאת בו, את יכולה לנצל את זה, ואת עושה את זה, לשנות לאנשים את התפיסה. כמו שאת עושה עם עצמך, ואנחנו מכריחות את עצמנו במובן מסוים לתכנת את המוח, לשים לב לטוב ולתת לו מקום, אז זה מדהים שיש את הפלטפורמה הזאת לעשות את זה. וגם דיברת על זה במילה וחצי, אבל אני ממש אשמח שתרחיבי על המקום של כתיבה כהתנקות, או מקום כחיבור לרגש. זאת אומרת, את לא כותבת רק בשביל לשתף את זה מן הסתם. את כותבת ממקום הרבה יותר עמוק.
נכון. יש בי כבר את ההתמכרות, אני מכורה ממש לשיתוף, כאילו אין מה, אין, זאת אפליקציה, רשת חברתית לכל דבר שהיא ממכרת, ואתה מגיע ל-500 לייקים, אתה אומר וואו, ואז אתה מקבל 499, אתה אומר, איי, וואי, לא אהבו את הקטע שלי, מה לא עבד בו? זה כאילו, אני לגמרי גם שם, כאילו יש לי צד כתיבה שהוא כבר לגמרי, כאילו מייצר כדי לספק לקהל לקרוא, ובאיזשהו שלב שמתי לב שזה, שנהייתי מכונה. שאני כאילו מכונה שמייצרת תקליטים. אמרתי, אוקיי, רגע, שנייה, זה כמו שהם, שוב, מערכת יחסים, שכזה כבר נכנסים לאיזושהי שגרה, וכבר שוכחים, יש רק אופרציה זוגית, רק התנהלות זוגית, ואין כבר שום שיח ושום תקשורת, ואז חזרתי לכתיבה אינטואיטיבית. כתיבה חופשית, שזה לכתוב כדי לכתוב. אני לא כותבת כדי לפרסם, לא כותבת כדי לייצר ערך, לא כותבת כי אני מתחייבת שזה יהיה מעניין, או שזה יהיה חשוף, אני כותבת כדי לכתוב. וזה משהו שממש עזר לי שנייה. להיות כזה, רגע. הכל בסדר, עדיין יש לי רגש, עדיין יש לי נשמה, יש לי מה לספר, אבל אני לא חייבת. אני יכולה לבחור. וכן, הטיפול היום העצמי שלי הוא הכתיבה. כאילו, מהבחינה הזאת של הכתיבה משרתת את הרגש שלי, עוזרת לי לעשות סדר במה אני מרגישה, בלהבין את עצמי, בלבטא את עצמי, ובלאבד, בעיקר בעין, את הרגשות שלי.
אני ממש מזדהה איתך. גם אני יכולה לשתף שמגיל מאוד צעיר אני כותבת, בצורה אינטואיטיבית, והיום במיוחד, כשאני עושה את זה בצורה יותר מודעת, גם עדיין מאוד אינטואיטיבי. אני אוהבת מאוד להסתכל אחורה, במיוחד בהקשר של מערכות יחסים וזוגיות. אני שמה לב המון לדפוסים שלי, וגם הרבה פעמים כשזה ממקום של זעם או כאב, אז את, כמו שאמרת, את כותבת על הבן אדם, אבל למעשה את כותבת על עצמך, ועל איך שאת חווה את הדברים. ואני חושבת שבחיבור שלי לעצמי, ובצמיחה שלי, יש מקום מאוד גדול לכתיבה בדרך הזאת. ובגלל זה אנחנו גם משלבות את הכתיבה באירועים שלנו ומאוד מעודדות נשים לכתוב. אבל עדיין יש המון נשים שקצת נרתעות מזה. לא יודעות איך לגשת. את יודעת, מסתכלות באינסטגרם ורואות את כולם כזה כותבות ביומן בסטורי, שותות את המאצ'ה שלהן או whatever. וכזה, איפה אני בכל הסיטואציה הזאת? איך אפשר להנגיש את זה? זאת אומרת, איך אפשר בכלל להתחיל? למה לעשות את זה?
זאת שאלה מעולה. נגיד כמה דברים על זה. קודם כל, להיפרד מהצורך לכתוב טוב. כאילו יש הבדל בין לכתוב לבין לכתוב בצורה הכי טובה, הכי מצוינת, אני חייבת שזה יצא מדויק, כאילו זה לא, זה, את כותבת בשבילך. הרבה פעמים אנשים שרוצים לכתוב הם כבר בשלב הבא, הם כבר חושבים כזה, אבל אני אפרסם את זה, אני לא אפרסם את זה, אני אשלח את זה לחברה, אני אשלח את זה לאקס, זה הודעה שאמורה להגיע אליו, זה לא אמור להגיע למישהו, הם כבר כאילו בצעד הבא. קודם כל, לפתוח מחברת, את, הסיכוי שתשבי מול מחברת ואת ולא תכתבי, הוא אפסי. כאילו, באמת, תשימי לאנשים, אפילו נכנסים לכיתה, את עושה הרצאה, שמת מחברת ואת על השולחן, את מתעכבת בחמש דקות, רוב הכיתה כבר תתחיל לכתוב דברים במחברת. זה מטורף. ככה בדיוק קורה לנו גם בספורט. הסיכוי שתתחיל לאימון בלי לשים נעליים ולהתלבש ולפתוח מזרון הוא אפסי. זה החלק הכי קשה. אז זה נשמע כאילו איזה צאת מנטור ותיק. לא, באמת, זה פשוט עובד. מחברת, את. הסיכוי שתשבי מול זה ולא תכתבי הוא אפסי. דבר שני, לנסות להבין עם עצמך מה הכתיבה בשבילך. כי בשבילי היא משהו אחד, בשביל מישהי אחרת זה משהו אחר לגמרי. היום זה המטפל שלי לצורך העניין, המטפלת שלי, פעם הכתיבה הייתה המתקשרת שלי. כאילו, ממש הייתי כותבת בצורה אינטואיטיבית, משחררת את זה, חוזרת לזה אחרי חצי שנה ומוצאת ממש מסרים.
וואו.
כשהייתי בזוגיות, לפני שפתחתי את שקר אחד ביום, הייתי כותבת כל לילה בפתקים. ממש לפני שאני הולכת לישון, המוח הרדום, דרך אגב, זה אחלה זמן לכתוב. כי יש איזה שצף מחשבות אחרון כזה של סוף היום, שתמיד אנחנו אומרות לעצמנו, מחר אני אעשה את זה, וזה נעלם. לפתוח פתקים, לכתוב כמה משפטים ולהשאיר את זה שם. זה מה שהייתי עושה. כי מה שקרה, בגדול היינו רבים, הוא היה מצליח להירדם אחר כך, ואני לא. ואז הייתי נכנסת לפתקים, וכותבת. ובערך חצי שנה אחרי שנפרדנו, חזרתי לפתקים, פחדתי לגעת שם. וגיליתי מכתבים שכתבתי לגבר הבא שלי. אני יודעת שאני במקום הלא נכון לי, אני יודעת שאתה בדרך אליי, אני יודעת שאתה גם מתפתח עבורי, אני יודעת שיהיה לנו טוב ביחד, אני יודעת שזה שיעור, אני סבלנית, אני אולי לוקח לי קצת זמן לצאת מזה, אבל שתדע שאני רואה אותך. כאילו ממש מסרים כאלה. ואני זוכרת שקראתי את זה ואמרתי, מה? מי השתילה לי את זה כאן? כאילו מי כתבה את זה? אפילו לא זכרתי, כי זה באמת... השלב הזה שנייה לפני שאנחנו הולכות לישון, הוא מאוד, כבר כמעט בלי הכרה. אז הכתיבה עבורי אז הייתה מתקשרת. עכשיו היא מטפלת. יכול להיות שבעתיד היא תהפוך לחברה הכי טובה, כי אני כבר לא אצטרך אותה כדמות טיפולית. יכול להיות שהיא תשתנה.
טוב, אז מקודם דיברת על סיוון, בן הזוג הנוכחי שלך, ואמרת שכתבת לו ממש... מכתב פרידה? קטע על הפרידה שלכם?
מכתב על... דמיינתי שנפרדנו, ואז כתבתי על זה.
אוקיי, ואותי ממש עניין, שאת דיברת על זה שלפניו היית כותבת המון על כאב, על פרידות. סיפרת לו מההתחלה שאת שקר אחד ביום, שזה מה שאת עושה?
זאת שאלה מעולה, שמובילה אותי לסיפור מעולה. לפני שנה וחצי בערך, מאז שאנחנו ביחד, יצאתי לאומן 17. שם פגשתי את סיוון בפעם הראשונה. היה לנו לילה מטורף ביחד. רקדנו 3 שעות בתוך האומן, ונשיקה מושלמת. הכל היה ממש מושלם. שאלתי אותו בן כמה, הוא אמר לי 24. אמרתי לו, אוקיי, אני בת 28. אבל כאילו גם לילה ביחד, זה סבבה. לא נורא, לא נהיה זוג כזה. אבל היה לנו חיבור מטורף. ובאיזשהו שלב, אחרי 3 שעות של ריקודים, יצאנו החוצה והוא אמר לי, תגידי, מה את כותבת? אז אמרתי לו, סתם, יש לי עמוד כתיבה באינסטגרם. מה, איזה? סתם, אני אנונימי. אז הוא אומר לי, מה, שירי מיקה כזה? אמרתי לו, כן, רק הפוך, כאילו. וכמה עוקבים יש לך? 23,500. אני כאילו לא מבינה מה הוא רוצה. כן, כאילו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לי, רגע, את שקר אחד ביום?
די.
אני כזה, שיט.
נתפסתי.
וביוק באותו יום אמרתי, יצאתי עם אח שלי, עם חברים שלו, ואמרתי לאחד החברים של אח שלי, שאני לא מספרת יותר לגברים שאני שקר אחד ביום, כי זה תמיד הורס לי כאילו את
המקום.
את הקשר. כי אני פשוט באה ואומרת להם כזה, היי, הנה שלושה קלסרים על כל מערכות יחסים שהיו לי בשנים האחרונות, בוא רק תעבור עליהם, תכיר את כל הסטיות שלי, רגשות, תחושות, מי אני וזה, ותחזור אליי. וזה נורא מפחיד. אבל מסתבר שסיוון עקב אחריי 3 שנים.
די.
כן, נכנסנו לחלון שיחה שלנו וראינו הודעה מ-2018.
וואו.
שזה היה מדהים, כי הוא בעצם הגיע והוא כבר ידע לאן הוא נכנס. הוא כאילו ממש כבר ידע לאן הוא נכנס, ולא היה לי את הקושי הזה של לתווך מי זאת שקר אחד ביום, ומי זאת שיר, ואיך הן נפגשות, ומה קורה שם. אז כן, סיוון ידע מההתחלה, וגם צריך להגיד על סיוון שהוא הגבר הכי, נקרא לזה, חדש, פתוח, מאפשר, גמיש מחשבתית שאני מכירה. כאילו, הוא ממש יודע להסתכל על הדברים שלי כאומנות, וכשזה פוגש אותו, אז הוא יודע להביע את מה זה עושה לו. אבל הוא לא, הוא אף פעם לא דרש הסברים, או אף פעם לא הגביל אותי. ידע להביע אם זה פוגש אותו, הרבה פעמים זה פוגש אותו, obviously.
ומה קורה במצבים כאלה?
אם אני מעלה משהו ואני יודעת שזה עלול להיות לא רגיש, אז אני מתקשרת את זה לפני, וגם מבקשת רשות לפעמים, כי הרבה פעמים זה נוגע בו, ישירות. לפעמים אני ממש אומרת לו, כתבתי עכשיו על XYZ, תדע שזה כתיבה מתוך רגש רדום, אין שם באמת משהו, אני פשוט עובדת הרבה פעמים מתוך רגשות רדומים, אבל אני מתקשרת, כי אני יודעת שזה יכול להיות טריגר עבורו. ואם זה בא ממנו, אז אני אשאל אותו איך אני יכולה לתמוך בך, או מה חסר לך בפאזל, כי הרבה פעמים אני שמה בשקר רק חתיכת פאזל אחת, אז אני משלימה לו את הפאזל, כדי שהוא יקבל את הפרופורציה הנכונה.
אני חושבת שזה ממש חשוב, בעיקר בעולם של יוצרי תוכן, יוצרות תוכן, שחושפות את ה... את העולם, את החיים, את הלב, החוצה, והרבה פעמים יש בסביבה גם בן זוג, בת זוג, שהם לאו דווקא חיים את העולם הזה של להיות בפתיחות כלפי העולם בצורה כזאת חשופה. וזה באמת יכול הרבה פעמים להפגיש עם כל מיני סיטואציות. אז אני חושבת שהבסיס של כל הדבר הזה זה באמת תקשורת, שהיא נעימה וטובה של שני הצדדים, ובאמת תמיד להסתכל על... לחשוב ולראות איך האדם שנמצא מולנו כאילו מקבל את זה ומסתכל על זה, באמת להיות עם היד על הדופק, בוא נקרא לזה, עם איזושהי מחשבה, ולא רק במקום מאוד אגוצנטרי של זה מה שאני חושבת עכשיו, אז זה מה שאני אעשה.
נכון.
שזה, אני הכי בעד שתמיד נעשה את מה שטוב לנו, אבל ברגע שאנחנו משלבים בתוך החיים שלנו עוד אנשים, אז יש לזה מחיר מסוים.
נכון, נכון. לגמרי.
אנחנו ממש נשמח אם תרצי להקריא, לשתף את הקטע המדובר.
אז אני אקריא את הקטע שבעצם כתבתי על הפרידה שלי ושל סיוון שמעולם לא קרתה.
וזה מתי כתבת? אמרת ממש אחרי שהכרתם.
כתבתי את זה, אני חושבת כזה כמה חודשים אחרי שכבר נהיה כזה, העניינים נהיו רציניים. כאילו, ידעתי להגיד כזה, אנחנו בזוגיות.
אוקיי.
ישבתי באיזה בית קפה, וממש דמיינתי איך זה היה מרגיש אם היינו אחרי פרידה.
אוקיי.
היום ישבתי בבית קפה וראיתי מישהי שנתנה לחבר שלה מכה קטנה על היד כל פעם שהוא כסס ציפורניים. זה היה כמו להסתכל עלינו מהצד. זה בלבל אותי לגמרי. חשבתי על זה שזאת ממש חוצפה מצידה, שהיא ככה מזכירה לי אותך ואותי בלי שבכלל ביקשתי. זה מוזר שחצי מהעולם מתנהג כרגיל, כשחצי אחר של העולם מתהלך עם לב שבור, לא? אני שונאת לקנא באנשים שאני לא מכירה, כי אז זה ברור שאין להם קשר לזה, וזאת רק אני שחסר לו משהו. במקרה הזה, אותך. אני בוכה הרבה בזמן האחרון. כל מה שאתה יכול לדמיין גורם לי לבכות. ילד שנכנס לקיוסק לבד, זקן שיושב בצד של הספסל, הקול של אמא שלי בהקלטה בוואטסאפ. אני מניחה שאני פשוט עצובה, מאז שזה נגמר בינינו, ואני בשלב הזה שכבר לאף אחד אין כוח לשמוע עליך. כאילו מבחינת העולם, אני צריכה כבר להיות במקום אחר. אז אני עושה הצגה שהכל בסדר, ושחזרתי לאכול כמו שצריך, ולהתאמן, וחברים, ומסיבות, וים. הכל אני מוכנה לעשות, רק לא להרגיש. זה שאני יוצאת עם אחרים, זה לא אומר שאני ממשיכה הלאה. זה אומר שאני מדחיקה. ונראה לי שגם אתה, בדיוק כמוני. אז בוא תסביר לי למה אתה לא מתקשר. מה, בבית קפה שלך אין אף זוג שמזכיר לך אותנו? אתה לא רואה אותי בכל אישה שאתה פוגש? אתה לא שומע אותי בכל שיר? אני לא מאשימה אותך. אני מאשימה את כל האנשים שמסתובבים עם האהבה שלהם בחוץ כשהלב שלי שבור. אני מקנה. אני מתגעגעת לאהוב מישהו כל כך עד הציפורניים, כמו שאהבתי אותך.
וואי.
אני זוכרת שקראתי את זה, כן.
גם עשית סרטון, נכון? זה היה הסרטון הראשון ששיתפת שלך?
כן.
כן.
כן?
כן.
כן.
את רואה, אנחנו כמעט כמו סיוון.
עוקבות אדוקות.
וואי. וואי, שאלה. דיברנו בהתחלה על האקס, שהתחיל את הכל. את יודעת אם זה יגיע לאוזנה?
אני יודעת.
כן?
ג'וס, סתם. כן. דרך שנתיים וחצי אחרי שפתחתי את העמוד, ראיתי שהוא התחיל לעקוב.
וואו.
והייתי מין כזה, או-או. כאילו, רגע, הוא עוקב, אבל הוא לא אומר לי כלום. אנחנו ממש סיפור פרידה שלא דיברנו, כאילו, כזה נפרדנו.
התנתקות.
התנתקות מוחלטת. אני הייתי מאוד פגועה ממנו, ולא ידעתי שהוא מאוד כועס עליי. כי אני הייתי בטוחה שאם אני כל כך נפגעתי, אז
אין מצב.
כאילו, אין מצב שהוא מרגיש משהו אליי בכלל, זה רק אני שאהבתי, רק אני שנפגעתי, רק אני ש... כאילו, לא העזתי לדמיין שלי יש איזושהי השפעה עליו גם. כי הייתה לי בעיה עם הדימוי העצמי שלי, ומשם הכל נבע. וכשהוא התחיל לעקוב, אמרתי, מעניין אם הוא קולט שזאת אני. כן, שזאת אני, שזהו. והיה, עשיתי איזה פינת שאלות כזו, והוא כתב איזושהי שאלה, ואמרתי כזה, מה קורה? אני לא מצליחה להבין אם הוא משחק איתי, הוא מבין או לא מבין. וזה הגיע למצב שהוא שלח לי איזושהי הודעה, ואני כתבתי לו, אתה, נראה לי שאתה יודע מי אני. ואז הוא אמר לי, נראה לי גם. ואז באמת, כאילו, יצאתי מהארון, מה שנקרא, אמרתי לו, כן. והוא אמר לי, וואו, כאילו, מאוד מאוד פרגן, שזה ממש הפתיע. אני כאילו, כבר לבשתי שריון וציפיתי לקרב כאילו מטורף, והוא ממש פרגן. ואפילו עשינו איזה שיחת טלפון.
וואו.
כן, אפילו היה איזה דיבור על מפגש חברי, שכזה התפספס. וכן.
אז גירת מעגל. אז שיר, ממש תודה שהתארחת אצלנו היום. ולמי שהתחברה על השיח ורוצה להמשיך ולהעמיק ולהתחבר אלייך, איפה יכולה למצוא אותך?
באינסטגרם, שקר אחד ביום. זהו.
ואפשר גם לומר שאת עובדת על ספר בימים אלו?
כן, אני עובדת על הספר הראשון שלי, שחלקים ממנו כבר מפורסמים בין הקטעים של הכתיבה באינסטגרם. ובעצם אני במסע, עדיין אין ספר, אני עדיין בשלבים האחרונים של הכתיבה, ומשם הוא יתגלגל. כן, זה מרגש ממש.
ומי שרוצה לתמוך בעשייה שלך יכולה, זה בעצם לעשות פרי-אורדר של הספר, נכון?
כן, בדיוק. לעשות כזה הזמנה מוקדמת, ולהצטרף איתי לתהליך.
מהמם. אז שוב, תודה רבה. אנחנו נוסיף גם את הכישורים כאן למטה.
ורציתי להגיד גם לכן, תודה ענקית על ההזדמנות, ועל זה שאתן ממש מביאות אנרגיה נשית, והקשבה, ונעימות, ונינוחות, וגרמת לי להרגיש הכי בבית, והכי נעים לי בעולם כרגע, ואני ממש מלמדת את עצמי להתחבר לנשים מחדש עכשיו, ואני עושה איזשהו תיקון עם העולם הנשי, ואתן דמויות שמאוד מאוד עוזרות לי עם זה. אז תודה.
וואו.
איזה כיף.
תודה.
תודה לך.
ומי שהפרק הזה איתי ואיתה, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ותספרו גם למאיה ולי וגם לשיר איך הוא נגע בכן. וחוץ מזה, אנחנו נתראה בשבוע הבא.